ספר החינוך, מצווה תו א', מצוות תמידין בכל יום. קורבנות התמיד, בבוקר ובערב, מה הטעמים של זה? כמובן, כמו שתמיד הוא אומר, גם בהקדמה שלו, שאת עומק המצווה אף אחד לא יוכל להשיג. אבל לתת טעמים לקרב אל השכל, יש בזה עניין. לסבר את האוזן. מחזק את הקשר למצווה. אבל בראש תמיד צריך להכניס כל מצווה זה גזירת מלך. כך הוא כותב גם בהקדמה. הוא כותב כאן, לגבי הקורבן. משורשי מצוות הקורבנות כתבתי במצוות המקדש בסדר ויקחו לי תרומה מצווה צדיה שעלה על רוחי בפשט העניין ואחר אותם טעמים אני ממשיך גם כן טעם התמידין מה הטעם? לומר שנצטווינו בעבודה זו התמידית שהיא פעמיים ביום בזריחת השמש ובמתותו לערוב מחציתו בבוקר ומחציתו בערב למען נתעורר מתוך המעשה הזה של הקרבת הקורבנות ונשים כל ליבנו וכל מחשבותינו לדבקה בשם ברוך הוא ואומרי כמה פעמים שהאדם נפעל וטבעו מתעורר לפי עסק מעשהו שימו לב למשפט הזה שפה בעצם המפתח של מצוות הקורבנות שהאדם נפעל האדם נפעל זה חלק אחד וטבעו מתעורר זה עוד חלק אחד האדם נפעל זה הפעולה הרגילה זה גם מופיע במשלי חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יעשו ממנה אחד הפירושים הוא שכאשר האדם מתרגל מנערותו לקיים את המצוות המצוות נעשות קלות עליו ואחרי כן ייתן לב לטעמים של המצוות לאיכות של המצווה חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יעשו ממנה, אלא ייתן לב. כשהאדם נפעל, האדם פועל בצורה אוטומטית. זה כבר נהיה דבר רגיל, לא קשה. כמו שאנחנו אומרים, רבי גידל אומר, אנא מחזיק נתיבותה לראשי. כאן מתינה מלמודים, קרע מגרמה. כשאנחנו, אני מגיע למודיעין, הוא קורע, הוא משתחווה מעצמו. אני חושב על השוק, חושב, הוא כבר יודע, רפלקס. שהאדם נפעל, וטבעו מתעורר. כאן זה אנשים לא יודעים. זה דבר שצריכים לשים לב אליו. מה זה טבעו? מה זה הטבע? זה התכונה. האדם נפעל הבנו, טבעו מתעורר, אתם יודעים מה שכתב מסילת ישרים בעוד כמה ספרים. הדברים השליליים והדברים הגשמיים בכללות, זה דברים שבאים בלי מחשבה. לדוגמה, אם האדם לא אוכל, הגוף משדר לו רעב והוא הולך לאכול. אם האדם מתאמץ, יש מנגנון בגוף שמשדר לו עייפות והוא נרדם. אם אדם רואה מראות אסורות, אם הוא רואה דברים אסורים, התאווה שלו מעוררת אותו לבד. הוא לא צריך הרבה מאמץ. אם הוא מריח ריח של אוכל, אפילו הוא אסור, התאווה מגרה אותו לאכול. וכן על זו הדרך. בדברים החומריים, זה דבר שלא צריך להתאמץ. ולמה? כמו שאמר הרמח"ל עצמו, גם רבינו בחיי, ועוד. האדם יש בו חלק גשמי וחלק רוחני. החלק הרוחני זה הנשמה. ממה היא ניזונת? ממצוות, מעשים טובים. החלק הגשמי ניזון מהעולם הזה, הוא עצמו גשמי, נמצא בעולם גשמי. גם הצרכים שלו גשמיים, הוא עצמו גשמי, וגם העולם גשמי. שלוש חומות יש על הנשמה. והוא כותב שם, לכן הקדוש ברוך הוא לא הסתפק במצוות, אלא ברא בריאה מיוחדת, שהיא התורה, כדי שהנשמה תהיה ניזונת מהתורה. שזה יהיה כמשקל נגד החומריות. אבל, בסיכום, צריך להבין שכאשר האדם עומד סטטי, לא פועל, הוא יורד. כי הצרכים הגשמיים זה דבר שאינו טעון מאמץ, אינו צריך ערנות. זה דבר מאליו שבא. זה נמשך. אם אין אוויר, יש מים. אם יש מים, אין אוויר. העולם הזה והעולם הבא יש מים. ואנחנו נמצאים בעולם הזה, והאדם נמשך באופן אוטומטי. טבעו מתעורר. פה צריך שהטבע שלו יתעורר. להעיר אותו. אם תעירו, אם תעוררו את האהבה שתחפץ. צריך לעורר את התכונות. אתה רוצה לזכור את המטרה שלך בחיים ולא לאבד אותה תמורת נזיד עדשים? אתה צריך לעורר את התכונות שלך, את הצבעים שלך. ואיך מעוררים אותם? צריך קשר, משהו להיאחז בו. משהו להיאחז בו. יש קורבנות. כל יום אתה מקריב בבוקר. כל יום אתה מקריב בערב, אתה נדבק. עוד פעם ועוד פעם הגוף מתרגל והצבע מתעורר. ככל שזה חוזר על עצמו, זה נתפס ומעורר לך את התכונות. זה מה שהוא אומר, שהאדם נפעל וטבעו מתעורר לפי עסק מעשהו. ולכן בהיות האדם נכון בטבעו, שצריך לתקן לו מזון פעמיים, ערב הבוקר נצטווה שישים מגמתו ועסקו בעסק עבודת בורו גם כן שתי פעמים. כנגד הגשמיות צריך רוחניות. לבל תהיה עבודת העבד לעצמו יתרה על עבודתו לרבו. אתה צריך לשים לב, האם אתה משקיע מאמץ ברוחניות לפחות כמו בגשמיות? האם אתה נותן לרוחניות כמו לגשמיות? כמו שאתה אוכל פעמיים בבוקר ובערב, כך עליך להקריב ולעסוק בעסק עבודת הבורא בבוקר ובערב. לבל תהיה עבודת העבד לעצמו יתרה על עבודתו לרבו. וכל זה למה? כדי לעורר רוחו וחפצו תמיד לזכור את בוראו. ובכן, בדבר הזה יכשיר מעשיו והתברך ממנו, כי חפץ הוא, כי חפץ חסד הוא. כמו שאמרו חז"ל, אישי ריח ניחוח להשם, שאמרתי ונעשה רצוני. כלומר, שכל חלק גבוה מכל קורבן אינו רק חפצו ברוך הוא, אלא שעשה עבד מה שציווהו למען יכשר לזכות בטובו ברוך הוא. אנחנו רואים פה דבר גדול. איפה שהאדם נמצא במה שהוא עוסק, שם המחשבה שלו. שם מתעוררת המחשבה. הרוח חיים הקדוש על הפסוק לגבי נידחת, אחרי שמצווים להחרים אותה, להרוג, לשרוף באש, לא להשאיר נפש. אז האדם, יש לו טבע אכזריות, אומר הרוח חיים הקדוש, נולד לו טבע אכזריות, לכן התורה אומרת, נתן לך רחמים ורחמך וירבך. כמו שהגמרא אומרת, אמר יש לקיש, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. ואומר הרוח חיים הקדוש, התורה באה ומבטיחה, אפילו שלפי טבע הדברים, כשאדם עוסק ברציחה, אפילו במצווה, נולד בו טבע הרציחה, הקדוש ברוך הוא מבטיח בעיר נידחת, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. ופעם היה ישמעאלי אחד שסיפר, או כמה ישמעאלים שסיפרו לו, שהם התמנו על ידי המלך להיות המוציאים להורג. הפעם הראשונה שהוא הוציא להורג כמעט התעלף. לא יכול לראות איך שדם יורד, אדם מת, כמעט התעלף. פעם שנייה, פעם שלישית, מזדעזע. פעם רביעית קצת צביטה, פעם חמישית כבר לא מזיז. לאחר מכן הוא אמר, זה נעשה לנו תענוג. בר מינן. מרוב שהתרגלו ברציחה זה נעשה תענוג. דבר שהשכל דוחה אותו מכל וכל, הפך להיות לדבר שהוא תענוג. ולמה? כי הטבע שלו מתוך המעשה התעורר. טבע האכזריות התעורר. כשאדם עוסק בדברים של רוחניות, הוא יושפע לטובה. אדם שעוסק בדברים של גשמיות, או אפילו בדברים קלים, אם הוא לא שם לב, הוא יכול להגיע לאסון. אסון רוחני, ובר מינן אסון גשמי. תראו את האור החיים הקדוש, אני אקריא לכם דבר נפלא. עד לאן הדברים מגיעים? בפרק הו, בפרשה שלנו, פסוק ט', ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם. הוא דתן ואבירם כראי העדה אשר יצאו על משה ועל אהרון ועדת קורח בעצותם על השם. ובפסוק י' הוא ממשיך, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות כל העדה באכול האש את 50 ו-200 איש ויהיו לנס. אומר האור החיים הקדוש, ודתן ואבירם, צריך לדעת מה בא ללמדנו במאמר זה? מה בא לספר? תורה זה לא סתם סיפורים. יש פה מסר. ואם להודיע כי הן נאמורים במעשה קורח, תדעו לכם, זה דתן ואבירם, בני נמואל, פשוט הוא, דבר פשוט הוא שאין לטעות, שהיו דתן ואבירם אחרים, בני אליאב אחר. ועוד, מעיקרה לא היה לו להזכירם, והיו כלא היו, כי שאר המשפחות שספו תמו ולא נמנו, מי צריך להזכיר אותם בכלל? ועוד למה יעריך בדברים אלו אשר יצאו על משה ועל אהרון, בעצותם על השם? מה העיתור הזה? אומר האור החיים הקדוש, שדבריו כמעט נבואה, ונראה כי לא בא כתוב כאן, אלא לומר שהן, הנה, לדתן ואבירם, היו סיבה לכל מעשה קורח. דתן ואבירם הם היו המנוע. כי יחפוץ השם לפרסם הרשעים שהם סיבה לרשע נעשה. שאנשים ילמדו, תראו מה קורה. זה מסר מהתורה, זה מסר שהאור החיים הקדוש מבין אותו ברוח קודשו, שידוע שהאור החיים הקדוש, הפירוש שלו זה אחד מ-70 פנים, והוא אמרו, הוא נתן וגומר אשר ייצאו, פירוש, מה זה ייצאו? את אחרים על משה, על השם משה עבדו. וכן פירש רש"י, הלמדת שהם, מי אליהם? נתן ואבירם, המחטיאים העדה הנועדת, ואפשר שגם את קורח הם יחטיאוהו. ואגב שאמר כתוב, ויקח קורח, שנראה שמעצמו עשה, ויקח קורח, אפשר שהיה למה שקדם לו מהם, ולעולם הם ייצאו אותו, הם הסיתו אותו, הם הדליקו אותו, ואומרו מה תפתח וגומר, למה הם צריך לספר את הסיפור כולו, מה אנחנו לא יודעים את הסיפור? זה שתי פרשיות לפני. אחר שהדברים כבר כתובים בפרשת קורח, לכאורה למה כתב, התכוון לומר שגם בליעת קורח ואכילת האש 250 איש, הם היו סיבה למאורע מתחילה ועד סוף. דתן ואבירם, הם היו הגורמים לאסון הזה. הלמדת שהגם שנקלו היהודים על משה ועל אהרון, היו חוזרים בהם. היו חוזרים בהם. היה להם אולי איזו התמרמרות, הדליקו אותם, היו חוזרים בהם. אם לא היו שני הרשעים האלה, אם לא היו דתן ואבירם 250 מיץ' רסר, השש סנהדראות, קורח שפיקח היה, שנתנצה ברוח הקודש, שראה שממנו יוצא שמואל הרמתי, ששקול כמשה ואהרון, כל זה בא מדתן ואבירם. אני לא יודע אם דתן ואבירם חלמו את החלום בלהות הזה שיהיה להם או לא, אבל מה שברור, כל אדם בר דעת שיודע לאן הדברים מגיעים, לאן אתה יכול להוליך את החבר שלך, לאן אתה יכול להוריד אותו לטמיון, אם לא היו שני הרשעים האלה, לא היה קורה את האסון של עדת קורח, ילדים, תינוקות, נשים, הורים, מי לא, נבלעו כולם בשביל שני הרשעים האלה. אדם עושה פעולה פשוטה, פשוטה ביותר. אתה יודע לאן אתה מוביל, אתה יודע מתי זה יתפוס אותך. אולי עד 20 שנה. מה אתם חושבים, שדתן ואבירם עבדו 5 דקות? הם היו קטרים כרוניים. כבר במצרים קיטרו על משה ועל אהרון. והמשיכו. מתי זה תפס אותם? אחרי הרבה הרבה שנים. אבל כבר זה היה מאוחר. אתה יודע מתי הפעולה שלך תיתן את הפרי הבאוש שלה? אתה יכול לדעת מתי הקדוש ברוך הוא ינענע אותך? יעורר אותך אם תתעורר בכלל? האם אתה חולם? יש מישהו שיכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? אתה משפיע על החבר שלך בדבר קטן. אתה אישית, מהדבר הזה לא היית זז כלום. זהו, נגמר. החבר שלך יכול להיות שהוא יהיה פרה ורווה. דתן ואבירם היו, איך אומרים, מנוע רציני. גמרו את העבודה, קורח המשיך. פרה ורווה. ועד 250 ראשי סנהדראות, אנשים, תינוקות, כולם לזכות דתן ואבירם. כולם. אתם יודעים מה זה? אחד, אדם שעושה לעצמו זה גרוע, אבל כשאתה עוזר לאחרים להרע, השם ישמור. מה חושבים? צריכים לדעת, זה מסר מאוד מאוד חריף. מאוד מאוד חריף. צריך לדעת להתחבר לבחורים שהם משפיעים ומעוררים את הטבע הטוב. אם אתה יושב בחדר עם בחורים שמדברים דברי תורה, הטבע לתורה ייתן את אותותיו. איך הגמרא אומרת, אדם שלא הצליח בלימוד, להבט צוותא לחברי, הוא ייתן בסוף, ייתן לב. אבל אם אתה יושב עם בחורים שיודעים לבדר, אתם יודעים מה זה לבדר? מה זה לבדר בארמית? פזר, המוח מתפזר, אין לו ראש. אין כיוון. עכשיו הוא משוחרר מכל התחייבות. שותה פטור מן המצוות. זהו. לצנות אחת דוחה אלף תוכחות. מה דינו של הליצן? איסורים. ואם לא עוזר לו איסורים, בר מינן כליה. למה? מסביר הרמח"ל, כי לא עוזר לו מוסר. אדם שלא עוזר לו מוסר, צריך לנענע אותו. צריך לנענע אותו. פה הוא ממשיך את הראייה שזה דתן ואבירם. אבל אני רק אקרא לכם. וזה לכאות כי האיש משה לא היה משתדל רצות אלא להם, לדתן ואבירם. אתה רואה מפה שמי שהיה מרכז זה הם. ודכתיב וישלח משה לקרוא לדתן וגומר. וכתיב הילך משה אל דתן וגומר. שהרגיש שבהם הדבר תלוי. מעתה הנפשות כל המתים תלויים בשני הרשעים האלה. אתם יודעים מה זה המבהיל? האור החיים הקדוש אומר לנו דבר מבהיל. מספר החינוך ומכאן אתה למד כמה אדם יכול ליפול. קורח היה מה שנקרא אדם תוסס. היה מחפש צדק. דתן ואבירם מדליק אותו. תראה, אני לא יודע, הוא היה צריך להיות, אני לא זוכר את האומנות שלו, מה הוא אמר, אני לא יודע. קשה מאוד להשאר. אבל מה שבטוח, הוא ידע, הוא היה פדגוג. היום שני פדגוגים שהחזיקו מעמד. זה משהו כמו, איך אומרים, מרץ. אין, היה יודעים טוב. תראו ותראו. ובקורח התעורר. ברוך השם, הוא גם נהיה מהחבר'ה. 250 ראשי סנהדראות, זה לא אנשים פשוטים. איזה אש המערכה, הדליקו דתן ואבירם, ואיזה השפעה נחרצת, גורלית, על כל החיים. אדם יכול לשבת יד בחור והוא לא מרגיש שהוא נוגס בו. אתם יודעים, לפעמים בא בחור, יושב ליד החבר שלו, מתחיל לדבר את השטויות. אז נו, מה אתה מדבר את השטויות? רב מה, לא נעים. מה אני אגיד לו? מה אני אהיה צנוב? מה? לא נעים, מה? מה אני אהיה כמו איזה תומבך? מה זה? עזוב, מה? זה דבר, אני לא... אני רוצה לראות בן אדם יושב, כותב, עכשיו זה היום אורצייט של מורנו ורבנו הרב בן ציון אבא שאול, זכותו תגן עלינו. אז הוא כותב בספרו זיכרון הדסה, הוא כותב, תארו לכם, אדם בא ליד חבר שלו, אהלן. פתאום הוציא איזה מבחינה עם מחד, טיק, מה זה? קצת למצוץ. מתחיל למצוץ עוד אדם. לא נעים. הוא מפסיק לנוע. יש דבר כזה? חבר שלו הכי טוב, מוצץ לו את הדם. סחבקה. הוא ייתן לו, יעיף אותו מהחלון, למה מדרגות? מה זה לא נעים? יהרוג אותי? שימותו! 10 כמו ימותו! מה זה לא נעים? שילך, מה זה ערפד? שילכו לכל הרוחות! חז"ל אומרים, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו! ככה הוא כותב. זה העולם הזה הוא לוקח לך. פה הוא לוקח לך את כל חייך, את כל העולם הבא שלך. יושב ומתלוצץ. איך אתה יכול לשבת? זה כבר מעבר ללא נעים. זה אולי לא נעים. יש דרגש קודם. לא, פסק. נעים, זה נעים לי, טוב לי, כיף. עבדה, בהבקרה ניחלה. אבל אתה צריך לדעת שהנעים הזה, אחר כך, יש לו תשלום. עסק, עסק, רבותיי, העולם הזה היה על מה דמי לי בעילולה, רבותיי. אדם צריך לדעת איפה לשבת, איפה המקום הטוב שלך, שב במזרח, שב במקום שאתה תרוויח, אל תשב במקום שיהיה לך לא נעים, ואחר כן יהיה לך גם לא טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור.